אנחנו נלמד את המאמר דיבור המתחיל רוני ושמחי בת ציון שנמצא בתורה אור בפרשת מקץ. אדמו"ר הזקן פותח בשאלה להבין למה נקראת כנסת ישראל בשם בת. כתוב פה ורני ושמחי, רוני ושמחי בת ציון. זאת אומרת רואים שעם ישראל, כנסת ישראל, מכנים אותם בת. כמו זה, גם הפסוק הזה כתוב בת ציון, ויש פסוקים נוספים, כמו למשל, שכתוב בת ירושלים. כדי להבין את זה, זאת אומרת, איפה בכלל מצאנו הדגשה על הכינוי בת, על כנסת ישראל, ונעית במדרש, כתוב במדרש, בסוף שמות, קטעים האחרונים של ספר שמות במדרש, הוא אומר, משל למלך שהייתה לו בת יחידה, והיה מחבבה ביותר. ובמה בא לידי ביטוי החיבוב של המלך לבת היחידה שלו? מהמדרש לא זז מחבבת שקראה ביתי. קרא לה בכינוי ביתי, וזה היה ביטוי ראשון של החיבוב שלו לבת. כמו שכתוב, כמובן שהנמשל הוא בחיבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אז מביא במדרש את הפסוק שכתוב בתהילים, שמי בת וראי ועתי אוזנך, ושכחי עמך ובית אביך ויתאב המלך יופייך. ממשיך המדרש, הוא אומר לא זז מחבבה, המלך המשיך לחבב את הבת שלו, אז בנוסף לכך שהוא קרא לה ביתי עד שקרא אחותי. כמו שכתוב, ואם על זה את הפסוק שכתוב בשיר השירים, אחותי רעייתי, הפסוק שם אומר פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי. המשיך המדרש, הוא אומר, לא זז מחבבה, עד שקראה אימי. הביטוי השלישי, לקרוא לעם ישראל זה אימי. שנאמר, מביא כמו שכתוב, צאנה וראינה בנות ציון, במלך שלמה, באתרה שיתרה לו אימו. אז רואים כאן את הלשון אימו על עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא מכנה אותם אימי. הוא כתיב, מביא את הפסוק, שזה הפסוק שמביא בעצם במדרש, מישעיהו, הקשיבו אליי עמי ולאומי אליי האזינו. אז הדיוק הוא שהמילה הוא לאומי, אמנם קוראים את זה עם, כאילו כתוב עם וב, הוא לאומי, אבל בפועל, בתורה זה כתוב, ספר ישעיהו זה כתוב חסר וב, אז אפשר בעצם בקרי, קוראים את זה לאומי, אבל בכתיב כתוב לאימי כתיב. כאילו כתוב אמא שלי. כל פנים, אנחנו רואים שעם ישראל מכונים על ידי הקדוש ברוך הוא בת, אחות ואמא. והנה להבין עניין ג' בחינות אלו בעבודת השם. מה ההבדל בין שלושת הדרגות, מה עניינם בעבודת השם? שיש ג' מדרגות בישראל, שעל שם כך נקראו בבחינות הללו. זה הרי מבטא שיש בעבודת השם, את שלושת הבחינות האלו, אז צריך להבין מה ההבדל בין מתי עם ישראל נקראים בשם בת, מתי אחות ומתי אמא. כדי להבין את זה צריך להקדים בהרחבה יותר בכלל מה הפעולה של עבודת השם. אז מקדים מה שכתוב, הפסוק אומר, נער הוויה נשמת אדם. מה רואים בפסוק הזה? שהנשמה של יהודי קוראים לה נער של הוויה. שהנשמה קרויה נעירה של שם הווי. שואל אדמו"ר הזקן, והרי פעם אמר הכתוב, כי אתה נעירי השם. יש פסוק אחר שאומר, שמי נקרא נר? שהוא יתברך נקרא נר של נשמת ישראל. לכאורה, אז פעם אנחנו אומרים, שהנשמה היא נקראת נר של הוויה. פעם אומרים, שהקדוש ברוך הוא נקרא נר של הנשמות. אז מה התיווך בין שני הדברים שלכאורה הופכים? והעניין, כדי להבין את ההבדל, מתי הנשמה נקראת נר, נקראת נר. מתי הקדוש ברוך הוא כבר יכול נקרא נר. כדי להבין את זה, אז הוא מקדים עוד פסוק, כי הנה כתיב, כל הנשמה תעלל כה. שפסוק הזה מבטא, כמו שיסביר בהמשך, את אופן העילול של יהודי לקדוש ברוך הוא. פירוש תעלל, כשאומרים כל הנשמה תעלל, אז הוא מדגיש, זה לא רק תעלל מלשון להלל ולשבח, דיינו להתפלל, אלא תעלל זה מלשון בהילון נעירו. תעלל זה גם מלשון הילה, לשון הערה. אז כל הנשמה, כמו שנראה בהמשך, כל הנשמה זה מבטא את צורת העבודה של יהודי, צורת עבודת השם, וזה פועל, תעלל, זה פועל, הילה, זה פועל על משכת אור. וביור הדבר, אז בעצם מה שאנחנו צריכים פה להבין בהרחבה, מה זה עבודת השם, מה יהודי פועל על ידי עבודת השם, ואז בעבודת השם, אחרי שנראה מה הוא פועל, נבין בסיום העניין, מהן הדרגות של ביתי, אמי ואחותי. הנה כתיב, כדי להבין את זה, נקדים ונאמר, הפסוק אומר, אני אבי לא שניתי, שאין שום שינוי באלוקות מבריאת העולם. ואתה הוא קודם שנברא העולם, ואתה הוא חולי, כמו שאומרים כל בוקר, בתפילה בבוקר, שאין שום הבדל אצל הקדוש ברוך הוא בין לפני בריאת העולם לאחרי בריאת העולם. מה החידוש בדבר? ואינו כדמיון הנשמה. בזה אינו דומה הקשר, השייכות בין הנשמה לגוף, וכפי שזה להבדיל בין האלוקות לבריאה. כשנדבר על נשמה וגוף, הרי ידוע שהנשמה שמתפעלת ומקבלת שינויים ממקרה הגוף. כשקורה משהו לגוף, אז בהחלט זה פועל שינוי כלשהו בנשמה. למה הגוף משפיע כל כך על הנשמה? אי אפשר להגיד על הנשמה שהיא אותו דבר לפני שהיא ידעה לגוף, או תוך כדי שהיא נמצאת בגוף. הגוף פועל בשינויים, לפי שמלובשת ממש בתוך לבושי הגוף. כי כשהנשמה נמצאת בגוף, היא ממש מתלבשת בלבושים של הגוף. מה הם הלבושים של הגוף? בג' לבושיה יש מחשבה, דיבור ומעשה. אז מתי שהנשמה נמצאת בתוך הגוף, אז יש התחברות והתלבשות פנימית בין הנשמה למחשבה, לדיבור והמעשה. שמחשבתו של האדם מלבשת את הנשמה ומקיפה מכל צד, וממשיכה להטוטה אל כל שטח פוץ. ששם תאים משכן הנשמה והשראתה. כשאדם חושב משהו, אז המחשבה מתה את הנשמה לאותו מקום שמחשבה נמשכת. אז הנשמה מושפעת מהמחשבות של האדם. וכן בדיבור, אותו דבר היא מושפעת מהדיבור של האדם ומעשה. כי ההתלבשות של הנשמה בגוף היא התלבשות ממש, היא התלבשות פנימית בתוך הלבושים, ולכן היא מתפעלת ומשתנה משלושת הלבושים. שאין כן אצלו יתברך, אבל כשמדובר על הקדוש ברוך הוא שמחיה את העולמות, כתיב כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, שאינו מקבל שום שינוי חס ושלום מבריאת העולמות. לא שהיה חס ושלום לומר שבגלל שהקדוש ברוך הוא ברא עולמות והוא יודע מה קורה בהם והוא חושב עליהם, אז כביכול העולמות פועלים בו חליל השינוי. אלא כמו שהיה הוא לבדו קודם שנברא העולם, כך הוא לבדו לאחר שנברא העולם. העולם לא פועל בו שום שינוי, שאין העולמות תופסים מקום אצלו יתברך כלל, אין העולמות שום תפיסת ערך, ובמילא הם לא פועלים שום שינוי באלוקות. והגם שהוא מחיה את כולם, הרי לכאורה, הרי מה הסיבה שהנשמה כן מתפעלת ממקרה הגוף, כי הנשמה מחיה את הגוף, היא מתלבשת בו, הרי גם הקדוש ברוך הוא מחיה את כולם. וצופה הוא מביט עד סוף כל הדורות בהשגחה פרטית על כל דרכי איש ועלילות מצדי גבר. הקדוש ברוך הוא משגיח ומביט על כל אחד ועל כל פרט, כמו שכתוב, עיניך פקוחות על כל דרכי חולי. העיניים של הקדוש ברוך הוא פקוחות על כל הדרכים שאנשים עושים. אז אם כך, למה באמת העולמות לא פועלים בשום שינוי? אז הוא אומר, אין זה אלא, זה שהקדוש ברוך הוא משגיח ורואה ויודע כל פרט, אלא זה מדויק בלשון שכתוב כמאמר, לפניך נגלו כל תעלומות. או כמו שכתוב, הכל גלוי וידוע לפניך. מה הדיוק בביטוי הזה? זה לא כתוב בלשון שהקדוש ברוך הוא צריך לדעת ולהתלבש ולחפש כדי לראות מה קורה בבריאה, ואז חלילה הבריאה הייתה פועלת בשינוי. אלא כשכתוב גלוי וידוע, מה פירוש הכל גלוי וידוע? שמנעשים בבחינת גילוי וידיעה לפניו. הכל נהיה גלוי לפניו. הכל ידוע, אבל זה לא באופן של התפעלות, שהוא צריך לצמצם את עצמו ולהתמקד כדי לראות מה קורה בפרט זה או בפרט אחר, ואז הוא ידע מה קורה. הדברים הם באופן של גלוי וידוע מעצמו אצלו. אבל לא שייך עליו לומר שיודע בהם כי ידיעת האדם. לא שייך לומר אצל הקדוש ברוך הוא שהידיעות שלו זה כמו הידיעה שבן אדם יודע. שבן אדם יודע שידיעתו מלבשתו או מקפתו. אצל הבן אדם, שאדם יודע משהו, הידיעה מקיפה ומלבישה את האדם לגמרי, והוא מונח במה שהוא יודע, ולכן זה בועל בו שינוי. אבל אצל הקדוש ברוך הוא לא שייך לומר שהוא נתפס כתוצאה מהידיעה שלו. מכיוון שהוא התברך רם וניסה מזה רבבות מדרגות עד אין קץ. הקדוש ברוך הוא ברם וניסה מכל הצורה הזו של הידיעה כמו שזה אצלנו. והוא קדוש ומובדל, לגמרי קדוש ולגמרי מובדל מכל סדר ההשתלשלות. ואומרים ג' פעמים קדוש, 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 קדוש. שלושת הפעמים קדוש מראים עד כמה הוא מובדל ומרומם, עד שהווי הצבאות להוות עולמות מלאכים ונשמות. כדי שיהיה עולמות, שיהיה מלאכים, שיהיה נשמות, אחרי צמצום וירידה, אבל הוא מצד עצמו קדוש, קדוש. לגמרי מובדל. כל זה זה הקדמה לפעול, להבין מה בכל זאת הפעולה של יהודי שמקיים מצוות, לומד תורה, עושה את רצון הקדוש ברוך הוא פה בעולם, כמו שאמרנו, כל הנשמה תעלל, איך אני יהודי פועל את ההמשכה האלוקית בבריאה, כמו שנראה בהמשך. וביור עניין ג' פעמים קדוש. אומרים שהקדוש ברוך הוא מובדל, רבבות מדרגות למעלה מכל פרט של בריאה, מעולמות, מלאכים ונשמות. למה אומרים ג' פעמים קדוש? ג' פעמים קדוש בא להדגיש עד כמה ההבדלה של אלוקות מהבריאה באופן של ג' פעמים. מה העניין של ג' דווקא? אז כידוע יש הרי שם הוויה, י' ק' ו' ק'. ובשם הוויה אנחנו יודעים כי הנה בית ההין שבשם הוויה, יש בשם הוויה פעמיים ה', מה ההבדל בין ה' הראשונה ל' האחרונה? אז ידוע שה' הראשונה זה בחינת מחשבה. והיה שנייה זה בחינת דיבור. עכשיו שאנחנו יודעים שהיה הראשונה זה מחשבה, והיה השנייה האחרונה זה דיבור. ואנחנו הרי יודעים שבחינת דיבור הוא מקור התהוות העולמות, מלאכים ונשמות. כל סדר ההשתלשלות הוא על ידי הדיבור האלוקי. כמו שכתוב בדבר השם, שמיים נעשו ורוח פיו כל צבאה. אז הדיבור זה היה האחרונה. כדי להגיע לאי האחרונה צריך להיות הירידה י' ק' ו', ואז מגיעים לאי האחרונה. זאת אומרת ששלושת הדרגות הראשונות הן מובדלות לגמרי מהאי האחרונה, מהצמצום והירידה לדיבור. זאת אומרת, לכן אומרים ג' פעמים קדוש, שזה מראה על שלושת ההבדלות עד הירידה לבחינת דיבור, כמו שהוא מפרט את זה בשורות הבאות. ג' אותיות הראשונות, ג' האותיות הראשונות של שם הוויה, הן ג' פעמים קדוש. זה שלושת הפעמים קדוש, שקדוש זה מלשון מובדל, שהוא השתלשלות מעילה לעילה, עד שיהיה בחינת אי האחרונה, בחינת דיבור. הירידה הזו, כדי שיהיה הצמצום, הדיבור, שמהדיבור הזה יהיה התהוות של עולמות, מלאכים ונשמות, אז היה צריך להיות ג' פעמים, שלושת הדרגות של ירידה, ועוד ירידה ועוד ירידה, כי אלוקות מצד עצמו הוא מובדל לגמרי מכל ההתייחסות והשייכות לבחינה הזו של דיבור. כי כדי להיות הראשונה רואים שאפילו בשלושת האותיות הראשונות גם יש שלבים של ירידה. כך לדוגמה, כדי שהאי הראשונה, אמרנו קודם, האי הראשונה זה מחשבה. כדי בכלל שיהיה את האי הראשונה, דיינו, כדי שיהיה בחינת מחשבה, התפשטות החיות והתהוות, איזו הערה, כדי שבכלל יהיה התנועה הראשונה של מחשבה, שזה כבר איזה הערה וירידה וצמצום, צריך להיות תחילה בחינת יוד. כדי שיהיה ה' גם צריך צמצום לפני כן, כי זה קדוש, זה מובדל, אז היה צריך להיות הצמצום הראשון הזה מרומז ביוד. היוד זה עוד קטנה, שזה מרמז שהוא צמצום. כי הרי בלי הצמצום הזה, שמאינסוף ברוך הוא בעצמו, לא היו העולמות יכולים לקבל הערה כלל, ולא היה יכול להתאבות, יש מים כלל. אלא על ידי צמצום. אז כדי שיהיה ההיא הראשונה, זה היה צריך להיות צמצום אחד. ואחר כך, כדי שיהיה ההיא השנייה, זה היה צריך להיות את שלושת הבחינות, שלושת הצמצומים של היו תקיבה. כמאמר מחלקל חיים בחסד, זה להביא הוכחה, שכדי שיהיה התאבות, חייב להיות צמצום. אז כתוב, הלשון אומר, מחלקל חיים בחסד. מה אנחנו רואים בביטוי הזה? שיש חסד, חיים, אבל כדי שיהיה חיים ויהיה חסד צריך להיות מחלקל. מה זה מחלקל? הוא פירוש מחלקל מלשון כלי תוך כלי. זה מראה על הירידה והצמצום של החיות, שצריך להצטמצם לעוד כלי ולעוד כלי, ואז יכול להיות חיים בחסד. שלהיות חיים, להחיות העולמות, צריך להיות צמצום מבחינת כלי, תוך כלי, כי הוא התברך חיי החיים. כיוון שהוא חיי החיים, אז הוא מעל כל הירידות והצמצומים וההשתלשלות, אז לכן היה צריך להיות צמצום כדי שיהיה חיים בחסד. בכל פנים, מה שאמרנו עד כאן, שיש את הידיעה האלוקית שהיא בעין, בעין ארוך יותר נעלית מהמושג הידיעה שמוכר אצלנו, אצל הנבראים, והוא התברך קדוש ומובדל מכל זה, ואילו הגימל פעמים קדוש, זה מראה על גימל הדרגות של הבדלה וירידה שצריך להיות, כדי שיוכל להגיע להיה הדיבור שממנו יתווה עולמות מלאכים ונשמה.